אנחנו באות ו', סמיכות הפילוסופיה לכתוב. כל הפילוסופים בישראל, חוץ מרבי שלמה אבן גבירול בספר מקור חיים, נסמכים בדבריהם לכתוב. הזכרנו כבר את הספר הזה, מקור חיים, אתם זוכרים באיזו הערה קודם, שזה מעניין, כי הספר הזה, הוא חשבו שהוא פילוסוף מוסלמי עד המאה שעברה, עד המאה שעברה פתאום התגלה שזה רבי שלמה אבן גבירול. זה דווקא מאוד מתאים לקביעה פה שהוא באמת לא נראה כמו כל שאר הספרים של הפילוסופים היהודיים בימי הביניים, בגלל שהוא לא נסמך לכתוב, ולכן היה הרבה יותר קשה לזהות אותו. הדמיון בכלל הפילוסופיה המוסלמית הוא דמיון רב מאוד של כל הספרים, אבל הסמיכות לכתוב בעצם מזהה אותם באופן ברור. ופה, זאת בדיוק הייתה הבעיה של הזיהוי. אז כמובן, אם היו יודעים כל הזמן, אז לא צריך לזהות, אבל ברגע שמאבדים שזהו, אז... מה? לא מספיק מכיר כתבים שלהם, אני בטוח שכן, אבל הכתוב שלהם קצת יותר רחב. זה הכתוב שלנו.
אה?
איזה ספר? לא מכיר.
שיחות על
אהבה, אני מכיר ספר כזה, אבל לא של הבן של אברבנאל.
גילר על פדר.
חוזה אורטגה איגאטס, איזה פילוסוף ספרדי.
יש כאן איך
השלוחים
של אברבנאל,
אין מהם.
לא
רק בסופיה, שזה בתרגום העברי,
משהו
נעמה
וחובב.
לא יודע, לא מכיר. אני חושב שזה... אז מה אם אתה פרד? גם הוא לא נשמח לכתוב? או שכן נשמח?
אני חושב שגם נשמח, הוא
חיבר
אותה, אני
חושב,
מראש
ולא
בעברית.
טוב, זה לא נורא, זה מתנו כבר.
גם בגויים כאילו, ואיזה
פרד. טוב, אני לא שמעתי על זה, אני לא מכיר את הספר הזה. איזה חבר שסיפר לי פעם לכם. יש מהדורה כזה של הברית החדשה עם הברית הישנה, כרוך ביחד. מטורף. אז... אה? כתוב שם. צריך לכתוב בהתחלה שזה תנ"ך שלם עם הוספות מבין המחבר. טוב. ברוב כל מאמר, מייסד שיטת הפילוסופיה הדתית היהודית הראשון, רב סעדיה גאון בספר האמונות והדעות, רבנו בחיי וחובות הלבבות, ובסוף כל מאמר, רבי אברהם בן דאוד בספר אמונה רמה, משמש מעבר למורה. במורה נבוכים כמו בכוזרי לרבי יהודה הלוי, יש למצוא סידור לפי סדרי הלבט מקומשי התורה.
אתה חושב שאתה תזרן
עושה רשימה? מה? מה אתה אומר? מבחינת שהוא לא בעל אותו סגנון התפלספוס כמו שלהם. בסדר, לא משנה, הוא לא נכנס כרגע לסגנון מסוים.
הוא רוצה לקרוא לו פילוסופיה.
יש שם, אני חושב שבהחלט יש שם אספקטים פילוסופיים, אבל זה לא מנותק לדעת.
רק הוא קורא לו פילוסופיה של האנטי-פילוסופיה.
יכול להיות, אבל אני לא חשבתי אף פעם איך בדיוק להגדיר את זה, אבל חושב באופן ברור, כתוב מאוד בסוגיות פילוסופיות, הוא לא... לא ספר מנותק, הוא כתוב קצת אחרת, עם גישה אחרת, אבל תורת התארים שלו בפירוש מתייחסת לגישות פילוסופיות לנושא הזה, ועוד כמה וכמה דברים. נכון שהוא יותר היסטוריציסט, מה שנקרא, זאת אומרת, יותר בוחן את הדברים לא יוצאת שלו היסטורית. יש לו כמה
מקומים שונים. המקום גם שנותן לשכל. מהותית שאני נשאר
את זה. לא היה רציונליסט במובן המקובל. טוב, בכל אופן, אני חושב שזה מיקומו פה ברשימה בהחלט מוסדת, אני חושב. פילוסופיה טובי אברהם מבן עזר כלולה בביאורו לתורה ונח, בייחוד הפילוסופיה הדתית האלכסנדרונית, נסמכת לתורה. זה בעצם שני מחברים, ספרי פילון כספרו של אריסטובולוס, מדרש התורה הקדושה. זה ספר שכתב אריסטובולוס, יש בכלל שאלה אם הוא היה קיים או לא, אבל זה בעצם מה שאני חושב שלפחות, זה מה ששרד בידינו מהפילוסופיה הדתית האלכסנדרונית, היא בעצם הקדומה ביותר. זאת אומרת, זו תקופה שקדמה לכל הפילוסופים היהודיים היהודיים הידועים. מה? כן, כן, זה דבר, רבי יצחק ישראלי הוא נחשב נגיד ראשון הפילוסופים היהודיים הידועים, זה היה המאה התשיעית נדמה לי או משהו כזה, והלסנדרונים, כן, כמו שאתה אומר, זה מקביל לתנאים פחות או יותר, הם עוד עלו לבית המקדש, ככה הוא מעיר פה אפילו באיזושהי הערה. אז סיפרון, סילון ואריסטובולוס, קצת ספק אני חושב אם הוא היה קיים, יש פה גם בהערה משהו מעיר על זה, מדרש התורה הקדושה, הם בעצם ספרים שדמים מאוד למדרשים, זאת אומרת, זה גם הצורה שלהם מאוד דומה פשוט למדרשים של חז"ל. בתבניתם כי בתוכנם דומים למדרשי חז"ל, הוא אומר, דומים למדרשי חז"ל. מה שקובע תבניתם המיוחדת של הפילוסופיה היהודית.
מה אומרים להם בסמיכות? מה, אסמכת בעלמא או שזה נבע מתוך הטקסטים?
זה שאלה מעניינת.
אחרת מה זה מעניין?
שאלה מעניינת. שני דברים בעצם אני חושב שצריך להעיר בקשר לקטע הזה. שאלה ראשונה זה באמת הנקודה שיניב מעלה כאן. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר להגיד, למשל על המורה נבוכים, שהוא יוצא מתוך הכתוב. מעני אם אפשר להגיד ככה, אפילו פרק שמתחיל או מתייחס לאיזושהי ציטטה מהמקרא, מעני אם הוא התחיל מפרשנות המקרא ולאור זה בנה את ציטטו. אני חושב שזה די ברור עולה שם, זה עבד הפוך. זאת אומרת, היה לו ברור ברמה הפילוסופית מה הדברים הנכונים, ואז הוא הכניס את זה גם לכתוב, זאת אומרת, הוא הראה שגם הכתוב לא סותר את זה, כי זה בעצם כל מהותו של הספר בא להראות שאין סתירה בין הפילוסופיה לבין התורה או לבין המסורת.
זה גם מגוחך לכל איזה פילוסופיה יהודית.
לכן, זה בדיוק מה שאני טוב, זה בכלל הערתי כבר קודם, אני חושב שאתה גם צודק בזה. אבל
לא, זה לא רק שהתכנים שעוסק בהם עם יהודים, זה גם לא, כאילו, תכנים שעוסקים
בהם כאילו. תכנים שעוסק בהם, אז יש מהם יהודים, ואפילו אם הוא מביא דעות אחרות, הנושאים הם נושאים של פילוסופיה יהודית, זאת אומרת, אפילו נושא קדמות העולם שהיה מאוד פופולרי פעם, היום כבר לא מתעסקים איתו, אבל פעם הוא היה מאוד פופולרי ואצל הרבה פילוסופים מכל מיני סוגים. בסדר, אבל סוף סוף זה תוכן שקשור גם לשאלות יהודיות. זה שגם אריסטו דיבר על זה, אז הוא טפת לנו, זאת אומרת, אסור לנו לדבר על זה. הרמב"ם
לא יוציא, אולי
הוא לא
יוציא תפיסות עולם
מתוך הסוגיה,
אבל הוא
ודאי
יתחס תפיסות עולם שהוא
מתמודד
איתם לפי
סוגים. הוא לא יקבל את תרבות העולם של אריסטו, הוא כן... שמה, זה הדוגמה הקלאסית, ואני חושב שהיחידה, אם אני זוכר, שהרמב"ם אומר, היות שאין לנו הכרע מדרך השכל, אז אנחנו דוחים את התפיסה הנגדית בגלל שמסורת בידינו אחרת. אבל נדמה לי שאפילו במקומות שהוא מביא פסוקים לראייה, נגיד, כנגד, אני לא זוכר כרגע דוגמאות קונקרטיות, לראייה נגד שיטות מתנגדות, אני חושב שהוא, זה גם די ברור לדעתי, הוא מתנגד להם באופן בסיסי פילוסופי. והוא מביא גם פסוקים שתומכים בדבריו. זאת אומרת, אני לא חושב שפילוסופיה, זה ברור, גם היסטורי, שזאת לא פילוסופיה שיצאה מן הכתוב. זה לא שהוא למד אצל הרב בחדר שלו את התנ"ך, וזה התפיסה שיצאה לו מהתנ"ך, ועכשיו הוא תרגם את זה לשפה פילוסופית. זה די ברור שזה עבד הפוך. אז הוא למד פילוסופיה אצל פילוסופים.
זה בלתי אפשרי
לעשות. שמה? להוציא תפיסות מתוך ה... כי
אם זה ככה,
אתה
יכול להגיע לדברים נוגדים לחלוטין.
למה? לדוגמה, תפיסת בשמות, לדוגמה. טוב, בשמות באמת זה בעיה... עוד פעם בעיה מיוחדת, בגלל שנכון, זאת אומרת, אם מסתכלים על מה שיוצא מן המקרא, אז המקרא יוצאת הגשמה. ושם, אבל שם הרמב"ם גם אומר במפורש שזה מה שהוא עושה, זאת אומרת, שהוא בא להוציא מהפשט הפשוט שהוא עולה מן המקרא. אבל אני חושב שזה נכון גם להרבה מקרים אחרים, זה די ברור, זאת אומרת, שכל מי שקורא...
מה בעצם המקרא
הזה
להגיד
פה? אני עוד לא ידעתי. זאת אומרת, זאת נקודה ראשונה פשוט שצריך לדון עליה, מה שאני פועלה, אני באמת לא לגמרי בטוח שהסמיכות הזאת לכתוב זה משהו מהותי. אני לא מריח כך. לאחת הסיבות של פעם אני לא מריח שם שום דבר אותנטי מבחינה יהודית. זה בסוג הזה של הסיפור. בסדר.
מי
שכן
נסמך לכתוב,
הוא
הגיע
בזה
שקופרניקוס
טעה. מה?
מי שכן נסמך לכתוב, הגיע למסקנה שקופרניקוס טעה, בגלל שכתוב ביהושע שהשמש עמד בחצי השמיים.
למה זה סופר? קופרניקוס לא יכול לא לצלוח ולא לטעות, זה כבר אמרתי פעם נדמה לי. קופרניקוס לא קבע שום קביעה, קופרניקוס בסך הכל הציע מערכת קואורדינטות. קופרניקוס אמר שאם תסתכל שהשמש עומדת והכל זה, שמעצים את מערכת הצירים שלך במרכז השמש, יהיה הרבה יותר נוח להסתכל. אין לו שום קביעה אובייקטיבית ממסתובב סביבי, אי אפשר לקבוע דבר כזה.
לפרש את
התורה וממנה
להציג את הפילוסופיה, זה גם
זה אם אתה מאמין שזה אמיתי, אז מה זאת אומרת, אתה יכול להגיע. למה שאתה מגיע, זה אמיתי, מה זאת אומרת? אני לא דן בשאלה אם זה מסוכן או לא מסוכן, השאלה אם זה אמיתי. אם זה אמיתי, באמת אני חושב שהאינפורמציה הזאת נמצאת בתנ"ך, וגם שאפשר להוציא אותה ממנו, זה שתי קביעות לא בהכרח תלויות, אז מה זה מסוכן? מה שיוצא, זה מה שאני אמור להאמין בו. זאת אומרת, אם יש לי בעיה עם קביעות אחרות, או שלא הבנתי נכון את התנ"ך, או שהקביעות האלה לא נכונות, או שההנחה שלי שמה שכתוב בתנ"ך נכון היא לא נכונה, לא יודע. אבל זה לא נקבע לפי מה מסוכן ומה לא מסוכן. מסוכן ולא מסוכן זה סייג. זאת אומרת, אני אומר לך, תראה, למרות שבעצם היה ראוי לעשות ככה, המלצה טובה, אל תעשה את זה. אני שואל על מה האמת קודם כל, עוד לפני הסייגים.
וחוץ לרב אמר, כאילו, להזדחה, זה כל הפלטפות, זה...
המחזים שבהם, אני חושב שגם אפילו רס"ג לדעתי, אמרו ששם זה פחות בולט. ברס"ג, גם כן, אני לא מאמין שזה משהו שיצא מהכתוב. אבל עוד פעם, אצל רס"ג אני מסכים, אצל הרמב״ם זה הדבר הכי בולט, הרמב״ם זה בולט מאוד.
זה יפוך.
לא, כוזרים נכון, הכוזרים זה פרשייה אחרת. טוב. גם בכוזרים, דרך אגב, השאלה בסוגיות הפילוסופיות זה לא בהכרח אותו דבר כמו בסוגיות ההיסטוריות, זאת אומרת, ואחרות. טוב, זה באמת לא עניינים למחקרים מיוחדים. עכשיו, מה באמת אבל זה בא להגיד? את הקטע הזה, מעבר להתלבטויות האלה. מה זה אומר שזה נסמך לכתוב? אז מה הייחודי בזה? אז ככה, אם התפיסה הייתה שזה יוצא מן הכתוב, אז ברור מה זה בא להגיד. זאת אומרת, למה יש מקור אחר? אבל היות שאני לא כל כך מאמין, בטח לא ברמב״ם, שזה היה המצב, זאת אומרת, זה לא דבר שיצא מן הכתוב, אז כאן, ואני גם לא, זאת לא ביקורת, דרך אגב. אני לא בטוח שזה חייב לצאת מן הכתוב, זה בעיניי מה שהרמב״ם עשה מאוד לגיטימי, זאת אומרת, אין לי שום בעיה עם זה. הקביעות עצמם, אני יכול להיות שאפשר להזדהות או לא להזדהות איתם, אבל עם המתודה עצמה, שזה שהרמב״ם לוקח קביעות פילוסופיות שהוא מאמין בהן, ואחרי זה מחפש איך הן נכנסות לכתוב, זאת לא ביקורת, מה שאמרתי עכשיו. אני מאמין שזה המצב. עכשיו, זה בהחלט לא דבר שלילי, אני לא חושב שזה... לא שהרמב״ם צריך הסכמות שלי, אבל... אני בהחלט מזדהה עם זה, זאת לא הייתה ביקורת. אבל אז השאלה שעולה כאן זה למה באמת לסמוך את זה לכתוב אבל? אז אם אתה יודע את הכל פילוסופית ואתה לא שולל דברים לאור הכתוב, אלא במקרה הטוב אתה בסך הכל אומר שאם אתה בתיקו אז אתה לוקח את מה שיש בכתוב, מה שמנחם העיר קודם. אם אני לא יודע להוכיח את הקדמות או אי קדמות, אז אני לוקח את הכתוב או את המסורת או מה שלא יהיה. אז בעצם אין לכתוב שום תפקיד, אז מה אכפת לי אם זה נסמך לכתוב, אין כבר לכתוב, אני בכל מקום יודע את האמת, זה מין ציון של המטרה אחרי שיריתי את החץ, אז מי צריך את זה בכלל? אז כאן זה נקודה שאני לא בטוח שאני יודע להגדיר אותה עד הסוף, אבל אני אביא דוגמה, הבאתי אותה בשנה שעברה בשיעורה אחרי הצהריים, והיא הייתה קצת קונטרוברסלית, אני הרגשתי ככה מאוד, ואני עד היום, אני חושב שאני מרגיש ככה מאוד. השאלה זה על לימוד תנ"ך, איך אתם לומדים היום תנ"ך? אתם כאילו לא יוצא. זה לא
במקרה. זה בדיוק הטיעון על תנ"ך.
שמה?
יש את התיאוריה, אבל
מבישים אותה, אבל זה נכון, אבל בואו נמקד את זה עוד יותר. מישהו מכם יצא לו פעם להוציא רעיון חדש, מבריק, חכם מתוך התנ"ך, בלי שהוא חשב עליו קודם, זאת אומרת, בגלל שהוא קרא את התנ"ך, פתאום זה העיר את עיניו.
מאוד מתנ"ך. אני מרגיש שאני מרגיש את זה בכל ספר שאני לא מבין בדיוק מה שהמילים לא מאוד פשוטות, אז כמעט תמיד אני אכניס את הרעיונות שלי. אם הוא אומר כאילו מילים ברורות,
להכניס את הרעיון שלך זה עדיין נגיטימי. תראה, כל טקסט זה אינטראקציה שלך עם הטקסט. זאת אומרת, זה ברור.
לא, אבל אני אף פעם לא מוצא חידושים, כאילו תמיד זה כבר דברים
שאני יודעת. זהו, זאת אומרת, השאלה עד כמה בכלל יש משמעות ללימוד הזה, אם בעצם, אני לא נוכל, אוסף האירועים זה פשוט אוסף של מלחמות, זה לפעמים מזעזע, שכל מה שמתואר זה מזעזע על מי נלחם עם מי וכמה נהרגו. זה לפעמים, כשמסתכלים על זה במבט פסיכי, זה נראה משהו מאוד... לא, לא, זה לא רק ספר יהושע, זה גם אחרי זה, אני לא חושב שזה.
אתה אומר על התשובה.
אחרי זה עוד כמה ספרים, מה שהתגעתי.
אתה אומר, עכשיו
מדבר
ברור.
מה?
לא, השאלה היא ברמה העשמונית, מה אתה נחת את האנושות, מה מחדש לי שאני...
לא, 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 הוא מחדש לי היום.
כי אני לא יודע, אני רוצה ללמדו את התנ"ך. אני חושב שכל העניינות שואלים מהתנ"ך, וזה כבר...
אבל לא, היום יש טעם ללמוד תנ"ך או אין? אבל עכשיו, השאלה שלנו היום, אני מביא את זה בתור דוגמה, זה לא כתירה בחשיבותו של התנ"ך.
ורוב הפעילות ללימוד תנ"ך ודאי כבר דרכים מקובלות, זה להראות איך מדרשי חז"ל, כשהם למדו מתוך התנ"ך, אז איך הם בדיוק עשו את זה, להראות אולי שזה מסתדר יותר עם שעת הפסוקים.
אין לי תמריץ ללמוד רעיונות חדשים.
זה ברור.
אז אתה מבין, זה בדיוק מה שכתוב פה, נכון? מה שכתוב פה זה שהאפיון של הפילוסופיה זה זה שהיא נסמכת על הכתוב. אז אפילו בהנחה האופטימית שזה באמת נסמך על הכתוב,
זה לא אותו דבר, נסתנו בתנ"ך, אצל הדיאטה בתנ"ך, היום כבר אני לומד את זה בלי קשר, ולכן בתנ"ך כבר לא מה זה חידוש. בפילוסופיה תנ"ך זה לא מה יצא בתוך הפסוקים.
לא, אני מדבר על היום, אני...
לא, אבל
דבר הזה דוגמה, אני לא שאלתי למה ירמיהו למד תנ"ך.
לא,
אבל... בתור דוגמה, כדי שנבין קצת על מה הוא מדבר בקטע הזה, אז בואו נסתכל על עצמנו. נשאל את עצמנו למה אנחנו לומדים תנ"ך.
כי אנחנו מבינים שמשם באמת זה יצא, ולעשות את זה לא יצא מפסוקים.
מה אתם זה יצא משם, אני לא מבין. זה לא בזבוז זמן, זאת אומרת, ללמוד משהו שלא מחדש לך שום דבר, אתה במקום אחר יודע הכל מראש. בסדר, תפס את הפסוקים כך, אחרת, פסד הפשט פה, פשט שם, אבל הרעיון של הפשט, לא הפשט עצמו. הפשט עצמו יכול להיות פשט גאוני, זה אגב. יש לפעמים רעיונות מבריקים ששומעים, או אני לא יודע, אולי לפעמים נדירות, אבל יש רעיונות מבריקים באמת ברמה הפרשנית. זאת אומרת, באמת פרשנות מעניינת, או הקבלות מעניינות בין מקומות שונים, או כל מיני דברים כאלה, מהלכים, זה גאוני, אבל במישור הפרשני. אבל אם אתה מסתכל בסדר, אבל עכשיו מה למדתי מכאן, משהו חדש, לא, פשוט, זאת אומרת, איך אני קורא עכשיו את הפסוקים, שאני מבין עכשיו יותר טוב את הפסוקים, אלא מה זה עושה, הבנתי את הפסוקים, עכשיו מה זה הוסיף לי? זה הוסיף לי משהו שלא ידעתי קודם. זהו, זאת אומרת, זה בעצם לא מוסיף. השאלה מה זה כן עושה?
הרבה מאוד דברים בעולם.
אני חושב שבגמרא כן, גם בגמרא יש הרבה מהמימד הזה, אבל בתנ"ך יותר קל לי להדגים את זה, כי המסקנה שלי לא אמורה להיות עכשיו שלא צריך ללמוד, אלא אני רוצה להבין למה כן צריך ללמוד.
יש משהו בעולם שזה לא
בטחון? כן, הרבה. קורא ספר חשיבה, ספר פילוסופיה, אם זה דברים שאתה ידעת אותם קודם, אז אתה באמת חוזר לזמנך?
לא, הוא מפתח דברים שזה. באיזשהו מקום כל הפילוסופיה היא אנליטית. כלומר, גם מה שהרב עושה בשיחות שלו בערב, זה גם איזשהו אנליזה של דברים שכולנו מסוגלים להגיע.
לא, אני לא מדבר מסוגלים להגיע. אם לא היינו מסוגלים להגיע, לא היינו מבינים כלום. זה ברור. כל דבר שאנחנו מבינים זה סימן שאנחנו מסוגלים להגיע אליו. זה ברור, בדיוק, בשביל התכלס, זה הוסיף לך משהו או לא.
זה שאני רואה דבר שהוא כתוב באיזשהו פן מסוים, באיזשהו דוגמה ספציפית של מקרה, או באיזושהי התמקדות של מצווה מסוימת, זה מפתח באיזשהו...
משהו שלא ידעת.
משהו שלא ידעתי, זה ברור. כל דבר, כל דוגמה מוסיפה.
זה שתי דוגמאות. אז בואו נהיה קונקרטיים. אתם לומדים מדי פעם תנ"ך,
נכון?
מישהו יכול להציע עכשיו איזשהו רעיון חדש שעלה לו מתוך הבנה בתנ"ך שהוא לא חשב עליו קודם. לא, לא מדבר על דברים, משהו שהוא לא חשב עליו קודם, ברמה הרעיונית, לא בפשט הפסוקים, זאת אומרת, הוא לא הבין את הפסוקים, והוא היה לו אור גדול ומבין אותם בצורה נפלאה, זה בסדר, זה פרשנות. ופה באמת יש דברים לפעמים יפים מאוד.
יש רעיונות כאלה, נגיד היוסף, בראשית א' וב', מערכות, איך האדם ביחס לעולם, אחד שהוא... אמור לשלוט על העולם, אחד שאמור לדאוג לעולם, בצורכי כללי.
לא הבנתי.
הרעיון של...
פעם אחת התפקיד של האדם זה לעובדה ולשומרת, הוא אמור לדאוג, הוא אדון על הבריאה, כלומר לא מבחינת מבחינת אחריות, לא מבחינת... פנטלי, הכל זה בשבילו, הוא אמור לתת את הבריאה לצרכיו. הוא עומד במרכז, או שהוא אחראי על הגן הזה, הוא צריך לשמור פה על העצם. לא שזה בשבילו.
זה זה יצא מהתנ"ך?
זה יצא טוב מהפנים של העולם.
יצא לך מהתנ"ך? זה לא
חשבת
שיש שתי פנים כאלה.
לא, הכל יצא לאדם, הוא צריך לנפל את הכל, הוא לא חייה לסביבה.
יש את
הדברים
המפורסמים של פרופסור אליצור. הוא מדבר על זה שכל התנ"ך מבטא את התפיסה שיש עולם רוחני ועולם מעשי. הוא מבטא את זה למשל במקרה של מלחמת העל, שהיא כישלון, יהושע עושה שם איזשהו דבר לא הגיוני, הוא שולח 3,000 לכבוש עיר של 12,000 תושבים, ואחרי זה הוא עולה עם כל עם המלחמה, עושה מערב וכל הדברים האלה, ואז הוא מנצח, ואז אומרים שזה בגלל שהם החרימו את החג. זה ועוד הרבה דברים, זה בהחלט נותן לבן אדם תחושה. אני חושב ש...
ואת המטרה היא לא אינפורמטיבית, אלא להעמיק את התחושה, ואתה קיימת גם ככה.
אני לא חושב
שאתה חדש אותה.
אני לא חושב שאנחנו... אני חושב ש...
איך היא קיימת?
אני לא חושב
שקיימת בזה. אני חושב שזה גם הכרעה בין תפיסות עולם. זאת אומרת, מה היחס בין השתדלות לאמונה? השתדלות לאמונה שאני לא אמור לעשות עכשיו כלום. זאת אומרת, זה גם יכול להיות הכרעה בין תפיסות עולם.
אז תבוא בישיבה, האם זה שאני נמצא עכשיו בישיבה משפיע או משהו, או זה שאני נמצא בצבא משפיע או משהו? זה נותן, אני חושב, אמירה מאוד חזקה שיכולה...
אני
חושב
חזק,
זה
רק חזק חזקה.
אני זה
בהחלט
מותר
התלבטות, יש כאן
אמירה, יש כאן אמירה. אם יש דבר שחדל, אני אומר אותו מתוך...
גם לזה, גם
לזה.
זה קורה לכם.
זה קורה
לכם. לא, אבל עוד פעם, לא כתב בפסוקים, אלא כרעיון. זה עושים משהו לעולם הרוחני שלך, לעולם הרעיוני שלך, לתפיסת העולם שלך, לא ל... לא שזה יגיד לך פסוקים בתנ"ך.
זה ברור, כשהייתי יכול להגיע לזה, חוץ מ... אם לא על ידי לימוד תנ"ך, הייתי יכול להגיע לזה על ידי לימוד מדרש רבה.
לא, זה בסדר, זה לא אכפת.
זה קורה.
זה קורה. זה לא דברים ש... זה דברים איזה שהם תפיסות שהם קיימים אולי בצורה, אני יודע מה, גולמית, דברים שתמיד אומרים. ואז אני שומע שאומר את הרב שמראה לי איך בתנ"ך, אז התפיסה הזאת מאוד מתחזקת. זה יכול... תמיד את שיכולה להיות טענה של חסון מגמתי ובשבילה עם אופציה אחר היו מוכרחים דברים הפוכים. אני לא יודע, יכול להיות, אבל רוצים לך כמו דוגמה קלאסית שתמיד אוהבים להגיד אם מלכות ישראל זה דבר חזק יום שני אם זה ראו טוב, זה שאליהו שינס מוזנב בפני אחאב ורץ לפניו שחווה על השם זה שלה רץ לפניו. אז זה מראה שמלכות ישראל לא משנה שזה אחאב זה דבר כמובן כל המצטעים. דוגמאות פרק שיש המון דברים שבאמת אני חושב שהתבטפו על איזה שהם תפיסות מיניות שלי.
לא, אני רואה ספציפי. היום שאני אגיד גמורה, בואו רגע ננסה למכיר את הדברים. בואו.
לא נכון, השאלה התגלגלה הלאה. אני לא מדבר מתי בשאלה הזאת. התגלגלה הלאה.
כבר דיברנו על זה, אני זוכר את זה משנה שעברה, אבל יכול להיות שאני באמת...
התגלגלה הלאה לפרשנים שבגוש, וסיפר על התשובה, כבר. כשאתה כזה שאלה,
לא חושב,
הוא
אמר,
לא
נגיד על הנקודה,
הוא
הצליח כמעט. יש לי עוד שאלה שאתה תעביר עליו, למה הוא לא חשב על זה עד עכשיו? לא, זה לא מעניין. לא, 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 לא. זה נושא שבמרכז הווייתו. זה נושא שבמרכז הווייתו. זה נושא שבמרכז הווייתו. השאלה היא איך זה יכול להיות שהוא לא חשב על זה. אני אגיד לך פשוט למה אני שואל את זה, לא עובד לא לקנטר. אני אגיד לך למה הוא לא חשב על זה עד עכשיו. כי התשובה היא מאוד פשוטה, התנ"ך כן תורם לו. והוא לא הרגיש לך שזה לא תורם לו, ולכן הוא לא חשב על זה. וזו הנקודה שבעצם אני רציתי להגיע אחרי כל הדיון הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הסמיכות לכתוב, כשאתה מסתכל על זה מבחוץ, יש לך אוסף אנשים שבעצם יודעים הכל מראש, ומכניסים את זה לפסוקים כך או אחרת, ואז הם נהנים, אני מצאתי את זה גם הפסוקים. זה נשמע די מבדח ומשעשע למי שמסתכל מבחוץ. אבל דווקא, אני חושב, אנחנו בתור כאלה שלומדים את זה בעצמנו, אני חושב שעצם זה שהשאלה לא התעוררה גם אצלכם וגם אולי אצל אנשים שאפילו עוסקים בצורה יותר אינטנסיבית בדברים האלה מראה זה לא חושב שאנשים טיפשים ושאנשים שמתעלמים, מראה שזה כן נותן משהו. ואז השאלה המעניינת היא מה? זאת אומרת, השאלה, התנ"ך, אני חוזר עכשיו למה שדיברנו בפעם הקודמת. יש איזשהו עולם של משמעויות שמשקף איך גם אדם פרטי וגם ציבור או חברה תופסים מושגים, אולי אפילו את אותם מושגים שציבור אחר תופס. עולם המשמעויות הזה אמור להידמות איכשהו, אנחנו לא רק נולדים איתו. ובאיזשהו מקום, נכון שאני יכול להגיד כל משפט גם בלי התנ"ך וגם עם התנ"ך, אבל אולי נכון, אבל פחות ברוב המקרים אני חושב שזה נכון. אני חושב שיש דוגמאות לא כאלה, אני לא מתווכח, אבל הרבה פעמים זה נכון. אבל מה שקורה, אחרי שנכנסתי עם זה לכתוב, העובדה שזה נראה אחרת. עובדה. זאת אומרת, עובדה שאנחנו מרגישים שמשהו אצלנו איכשהו נתפס. זאת אומרת, זה... לא יודע. אנחנו מרגישים שאתה זה הערך לליבוד הזה. נכון, נכון. אז אין לו מה לעשות שם. אני אומר לו עכשיו שהוא מבטל תורה, אם הוא עושה את זה. באמת, יש תורה באיכות, אני מקווה. הוא עושה בדבר שהוא תורה, אבל חבל על הזמן שלו. נכון? מה? אם בן אדם מרגיש שזה תורם לו, אני אומר, שלא יחשוב עוד בגלל השיקול השכלי פורמלי הזה שהעליתי קודם שהוא מבטל תורה, זה לא נכון. זה לא נכון, בגלל שהתרומה... נכון. אני מרגיש שזה באמת מבחינתי זה קצת בזבוז.
גם אחרי ההוצאה הזאת, אנחנו לא אובייקטיבית תורם ליהודים.
לא התנ"ך, התנ"ך תורם הרבה. לימוד התנ"ך כמו שהוא נעשה היום.
כן, זה לא אובייקטיבית תורם.
נכון. לתנ"ך יש עוד עובדים, בתנ"ך גם הארי למד את התנ"ך, כולם לומדים את התנ"ך, השאלה היא רק מה עושים. אני מדבר על הלימוד שאנחנו רגילים אליו. פשוט כדוגמה, אני לא הולך פה לבקר כן או לא, אלא אני מנסה להבין למה באמת צורת לימוד כזאת שבהשקפה מבחוץ נראית שבעצם ברוב המקרים אנחנו סתם בזבזים את זמננו. ובכל זאת איכשהו נראה שאנשים שיוצאים את זה עוד שנייה אחת, כן מסיקים משהו, זה אומר להם משהו, זה כן פונה אצלה משהו בפנים, למה? כיוון שאיכשהו העולם המחשבתי הוא לא אוסף הקביעות, אלא הוא גם איך אנחנו קולטים אותם, איך אנחנו חיים אותם. וכשזה נכנס בתוך התנ"ך, ואנחנו לומדים את זה, וזה איכשהו נכנס בתוכנו, אז העולם של המשמעויות, שדיברנו עליו בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, איזה משמעות אנחנו נותנים לזה לעקרונות האלה? שם את הכלים עיקרון, כל אחד פתאום יבין אותו באופן אחר. למרות שנגיד את אותם מילים. זה איכשהו בונה את האינטרפטציה הפנימית שאנחנו נותנים לעיקרון הזה, למה אפילו לא הבנו אותו קודם. זה איכשהו מכניס, מעבר לזה שלפעמים זה באמת אפילו מכריע בין שתי אפשרויות אולי, אם אנחנו באמת מספיק משוכנעים. אבל אני אומר, אפילו במקרים שאני דיברתי עליהם, אני חושב שבאמת, אל תמד לא נראה לי עושים שום דבר, ידעתי קודם, גם עכשיו אני יודע, אז מה עשיתי? אבל זה לא נכון. כי ההסמכה לכתוב, וכאן אני חוזר אליו, עוד שנייה אחת, ההסמכה לכתוב זה לא סתם משחק או תעלול אינטלקטואלי. ההסמכה לכתוב זה איכשהו, הכתוב נמצא אצלי בתוכו, מי שחי את זה, אז כשעיקרון מסוים מופשט, שהוא אולי חשב שהוא נכון וכולי, נכנס אצלו לכתוב, אז עכשיו הוא יותר חי אותו, זאת אומרת, הרי זה ברור, זאת אומרת, זה, לא יודע, אני קשה לי להגדיר את הדבר הזה, אבל אני מפנה תשומת לבכם בדיוק לנקודה הזאת שאף אחד מאלה שלומדים תנ"ך לא חושב על זה. הסימן שזה פשוט לא נכון השאלה הזאת, זאת אומרת, זה עובדה שהם מרגישים שזה תורם. הם, אנחנו, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
אבל אז זה לא
תפנית לאומית, כמו שאתה אומר. לא, להפך, בעובדה שרוב הציבור, כן, אני תולה את הרשם בעצמי, זה שאני קצת מרגיש ככה. שהייתי קצת מנותק מהעניין הזה. לא, בסדר, אבל אני חושב שזה כן ראוי להיות כך, וצריך לחדש את הצורה הזאת, וזה כן צריך להיכנס חזרה לתוך התבנית הלאומית. כידוע הרי שבעולם הישיבות בהרבה שנים האחרונות לא נגעו בתנ"ך, וברור שחל איזשהו נתק, הוא איכשהו יצא מתוך העולם הפנימי שלנו. ודווקא הניסיון, בעיניי הוא מבורך, לא תבין אותי לא נכון. זה מבורך להכניס אותו חזרה לתוך העולם הפנימי. זאת אומרת, זה שיש לך פשט בתנ"ך זה לא סתם תרגיל אינטלקטואלי. זה שיש לך פשט בפסוקים או בפרק או משהו כזה בתנ"ך, זה בנה אצלך משהו בעולם המשמעויות הפנימי שלך. למרות שאת העיקרון הזה יכולת לדקלם גם קודם. במובן הזה, אני חושב, זה למעשה הרעיון שהוא מתכוון להגיד, מה הוא רוצה להגיד בקטע הזה. זאת אומרת, הסמיכות לכתוב זה לא סתם תעלולים. מצד אחד, אם אתה יוצא מהכתוב, זה ההקדמה הראשונה שעשיתי, אם אתה יוצא מהכתוב, אז אין מה לדבר, זה ברור. אז הכתוב הוא המקור לפילוסופיה היהודית. אני לא מאמין בזה, בחלק גדול מהמקרים. אז מצד שני, אם אני לא מאמין בזה, אז מה? אז סתם מבטלים את זמננו, הרי את האמת אני יודע מהאריסטו, ואני אחרי זה דוחף את זה לפסוקים, בכוח או לא בכוח, אבל אני מצליח עכשיו לדחוף את זה לפסוקים.
אה?
זה אותו דבר בגמרא. אותו דבר.
לא, לגבי הדין שלנו הלכות, עם הרשב"ג והרמב"ם שרלב"ג.
ביוד ג' מידות לדעתי, הביקורת שלי בעינה, פחות
בעיניים.
שם, זה שמצאתי את זה, יכול לראות פעם, אצל חז"ל, יכול להיות זה אחרת, אבל איך שאני מרגיש, אם זה ספר כללים פורמליים, שאתה בסך הכל מצליח לשחק עם הכתובים כך שההלכה הזאת תצא באמצעות אחת מן המידות, זה לא הוסיף לך, זה באמת לא הוסיף לך כלום. זה לא קופסל בתנ"ך, זה סתם, מה זה עושה? אתה מבין, ככה אני מרגיש, יכול להיות שזה, ההרגשה הזאת היא באמת תחושה כתוצאה מהניתוק שיש לי מההרגשה של מה שיוצגים על מידות, אבל עוד פעם, אם באמת נוסף את הילדים פורמליים, אז אין ניתוק, אז גם חז"ל הרגישו כך. אולי, אני לא מספיק מיומן בשימוש, אבל זה בדיוק הנקודה הזו. אם אתה אומר שזה נובע מהניתוק שלי, מעולם שבו באמת יוצגים על המידות אומרות משהו ומכניס משהו לחיות שלי שמצאתי את זה בפסוקים, אז אתה בעצם אומר שיוצגים על המידות הם לא סט של כללים שרירותיים אלא הם משהו מהותי. אז זה בדיוק מה שהנזיר אומר ממה נפשך. זאת אומרת, לכן אני חושב שבכל מקרה התפיסה של היוצגים על המידות כאיזשהו סט של כללים שרירותיים והעבודה איתם זה פשוט לא, התפיסה הזאת זה להגיד שההלכות בעצם ידועות קודם כמו שהרבה גם ביחד, אני מתכוון שני הדברים האלה ביחד זה שערוריה בעיני.
בכל הדברים שאנשים יודעים, הרבה אנשים מתעניינים בכל הדברים, גם לא ניתן להם מסתרים, כלומר הם חוקרים, יש אמנם עשרות אלפי דברים שאנשים חוקרים, וזה לא נותן להם את הדבר, צריך להבין את הדבר הזה באופן מקומי.
לא, זה השאלה, אז אמרתי קודם, אם יש לך עניין מדעי בהבנתו של הטקסט הזה של שמות תנ"ך, כמו של האנתרופולוג יש עניין מדעי בהבנת אורח חייו של שבט האפאצ'ים באמריקה, בסדר, אוקיי, אבל זה לא לימוד תורה, כן? אם אנחנו רק מסדרים את השיטות אז לא עשינו כלום. אני חושב שאנחנו אמורים גם לנסות ולהבין מה מונח מאחורי השיטות. זה לא יודע, בעיניי זה נותן הרבה, יכול להיות שאם אנחנו לא מצליחים להגיע לזה זה באמת רע מאוד, אבל אנחנו אמורים להגיע לזה. גם בגמרא, אותו דבר כמו בתנ"ך, סלחת שזו דוגמה קיצונית יותר, לכן לקחתי אותה. הדברים נכונים גם לגבי גמרא. אמנם בגמרא לדעתי פה ושם יש גם חידושים של ממש. לפחות בעיניי אני מכיר הרבה יותר חידושים של ממש שהתחצו לי רק בעקבות הגמרא, שלא היו קיימים קודם, אבל עוד פעם, הרבה מאוד פעמים זה לא כך. ולכן גם בגמרא אני חושב שזה אותו דבר. ברגע שאצלי, וזה אנחנו נראה בהמשך, זה בעצם סעיף זין, או והלאה, סעיף זין וחטא, עד יוד. עוסק בדיוק בעניין הזה, בקישור בין העיון לבין המעשה, אז זה נשאיר אולי לדיון אחר כך, אבל זה באותו רעיון אני חושב.
אז אני יכול להיות גם אחרי שקוראים את הראשונים נראה לי מרד אצל הרבה, אני חושב שיש עניין לראות איך זה יוצא מהגמרא עצמה, למרות שכאילו זה כבר חתר משמעות.
זה ברור, לא תמצא שהרשב"א לא צודק, אז מה אכפת לך כבר יוצא מהגמרא? בדיוק, זה כל הנקודה. יש לי את כל האפשרויות התיאומטיות, הכל טוב, אפילו נגיד שלא שללתי אף אחת, אבל זה לאחר זה בדיוק, אם היה אפשר להגדיר את זה, אז הייתי גם יודע להגיד מה זה הוסיף לי, זאת אומרת, אבל זה שאני לא יודע להגדיר את זה, זה לא אומר שהוא לא קיים, כן, זה כבר דיברנו בערבים. זאת אומרת, יש דברים שהם איכשהו שייכים לה, לפני שבפעם שעברה גם אפילו ניסינו טיפה להפיין את זה, או להגדיר את זה, למקם את זה לפחות. זאת אומרת, יש את עולם המשמעויות הפנימיות של הקביעות והמושגים שעליהם כולנו מדברים, כן, דיברנו על הצבע האדום. על הצבע האדום כולנו מסכימים על כל העצמים שהם אדומים. השאלה מה האדום אומר לנו זה שאלה אחרת לגמרי. במישור של מה האדום אומר לכל אחד מאיתנו, שם עובדים כל הדברים האלה, זאת אומרת, באותו מקום. ולכן אני ידעתי כבר מראש שהשולחן הזה הוא אדום או ירוק, גם לפני שלמדתי תנ"ך, אבל אחרי שלמדתי תנ"ך אני מבין איזשהו באופן יותר פנימי מה זה ירוק, זאת אומרת, אני איך חי את זה יותר. ולכן זה, אני חושב, פירושה האמיתי של סמיכות לכתוב. זה קצת נאיבי להגיד שסמיכות לכתוב, מה שיש פה זה שזה באמת יוצא מן הכתוב. זה נאיבי, אני לא מאמין בזה. אבל זה לא, מצד שני, לא צריך להסיק את המסקנה שזה לא משמעותי. הסמיכות לכתוב זה האופן שמה אנחנו מכניסים את זה לחיים, את כל העקרונות הפורמליים, המופשטים, המנותקים האלה. בסדר.
אני חושב שכל
הקטעים
הלא
מוסריים
בתנ"ך, שזה הרבה,
הקטעים
שנראים לנו לא הגיוניים, זה קטעים שהם מחדשים לנו עמוד.
כן, אבל בדרך כלל אף אחד לא יסיק מהמסקנות אופרטיביות אנטי מוסריות בדרך כלל. לא, או שאתה לא מתנח כמו שצריך, או שבכל זאת אין לטקסט משמעות אבסולוטית, אלא רק בטירוף עם כל העקרונות האחרים שאנחנו באים עליהם. אני חושב שזה דבר שלילי, זאת אומרת, לימוד זה אינטראקציה בין האדם לבין הטקסט, זאת אומרת, זה לא טקסט, הטקסט לא עומד לעצמו ומה שיוצא ממנו, סתם מאוד נאיבי, זה לא... מה שקובע תבניתה המיוחדת של הפילוסופיה היהודית, עוד פעם, היות אני לא בדיוק יודע מה זה המושג תבנית הזאת, מבחינת המילים נראה שתבנית זה בסך הכל הצורה, איך שכותבים. זה לא מיסטי, הפוך. זה המישור שקודם לכל הבנה רציונלית. אין הבנה רציונלית בלי זה גם. זה לא עניין מיסטי. אם אתה לא חי, אם אין לך איזשהו עולם של סמלים ושל משמעויות, וזה אנחנו נראה פה עוד מעט, שהוא בתוכך, אז גם כשאתה תקרא את הטקסט הוא לא יגיד לך כלום. אתה תקרא טקסט אינדיאני, אני לא יודע מה, שמדבר על עולם זר לך ומבחינת המושגים והעקרונות שלו, הוא לא יגיד לך כלום. הוא לא יגיד לך כלום במישור, אפילו במישור האינפורמטיבי הפשוט. זאת אומרת, אתה אולי תוכל לדקלם קצת מה נהגו לעשות החברה האלה, אבל אתה מבין, בשביל שמשהו יגיד לך, דבר מסוים שאתה תרגיש פנימה שהוא אמר לך משהו, אז לא מספיק לדעת לחזור במילים על העיקרון שראיתי פה, זה צריך להגיד לי משהו. ובשביל להגיד לי משהו אני צריך להגיש את זה בתוך דמויות שחיו, פעלו, בתוך תהליכים היסטוריים, אתה לא יודע, זה אחרת לתפוס דברים בצורה חיה. אנחנו נראה, בואו נעבור לקטע הבא ואז נחזור הלאה. אני חושב שזה המשך ישיר הקטעים האלה, למרות שהם לא נראים כך. זה המשך ישיר כי הם כולם בעצם מדברים בדיוק על הקישורים בין שני המישורים האלה. פה היה קישור בין הפילוסופיה לבין הכתוב. פה מתחיל קישור בין המעשה לבין העיון. ועוד זין עד יוד בעצם. החוכמה העברית מיוחדה בתבניתה התורנית והמשלית. היא אמורה כמצווה, הלכה למעשה, באמרה קצרה, כמשל, בתורה, משלי שלמה וקהלת. תורה, זאת אומרת, כאן זה נראה כאפיון של ניסוח, זאת אומרת, וזה נכון דרך אגב להרבה תרבויות עתיקות, שהחוכמה לא הייתה חוכמה סדורה. לא הייתה משנה פילוסופית מסודרת, שיוצאת מכמה עקרונות יסוד, גוזרת מהם את כל המסקנות, ומציגה בפניך איזושהי תמונה, זאת התורה, כזה ראה וקדש. זאת אומרת, כל מיני הברקות מקומיות, אמירה קצרה פה, אמירה קצרה שם, מה שנקרא אפוריזמים, זאת אומרת, מי כזה?
התורה זה ממש ככה.
כן, זה חזל, זה
בדווקא.
לא, אני חושב שזה באמיתי שזה בדווקא, זה לא תירוץ. אני חושב שמי שיש לו מספיק ניסיון בקריאת דברים שיטתיים מבין למה חייבים לכתוב דווקא ככה. כן? כן. זה נראה תמיד כהתייחסות לצורת כתיבה פרימיטיבית היום. אני חושב שזה לא נכון.
אתה
טועה טעות מרה לדעתי. עוד רגע. מה? לא, לא, קהלת זה לא ציווי, יש שם קצת ציוויים
טוב שתלך לזה
יש שם ציוויים קצת גם בקהלת, זאת אומרת, אבל זה מין אמירות קצרות שאמורות, אתה משאירות לך גם כן איזשהו מרחב פרשנות אותו תמרון.
הוא אומר כאן הרבה
מעבר לזה. מצווה, משל, מצווה הלכה למעשה במובן קצת. כן,
אז זה אמירות קצת מפוזרות, גם שהלימוד מתבצע דרך ההלכה למעשה.
זה השלב הבא, עוד רגע. מה? נכון, כל התורה זה ככה, התורה שנכתב שבאתי הכל זה כמובן... אפילו הרמב״ם זה לא כך. למרות שהוא כבר הכי מתקרב לקודש מסודר, אבל אפילו הרמב״ם זה לא כך. לא, זה על היד החזקה. הרמב״ם לא מקדים איזשהו סט של כללים, הרמב״ם מדבר על אוסף מקרים,
אדם
שום סט החוקים לא כתוב זה. יש אוסף כללים, מה דוחה את מה, מה זה, מה פה, זה הכל יישומים רק המקרים, מה הבעיה? המקרים זה תקדימים בחוק האזרחי, זה לא כתוב בחוק, אתה מבין? פה רחוק הוא המקרים, זאת אומרת, זה לא, אתה יכול להגיד שפשוט כתב את התקדימים, אני לא חושב שזה נכון, זו תפיסה אחרת של מושג החוק. למרות שהרמב״ם אני מסכים, הוא בעצם זה שהתחיל למשוך לכיוון ה...
כן, זאת אומרת, אנחנו נגיד כבר ממש,
עושים
את זה בספר...
כללי בורר.
כללי בורר.
נכון,
נגיד כבר בשר.
אבל זה כבר לא מותר לתוך...
אוקיי, בסדר.
אין לי כבר בצד, זה מופיע.
וגם שם אפילו.
אין, אין, בשום מקום זה לא מגיע ממש להיות כזה, זה לא... אם זה יעשה ממש לעשות את זה כזה, זה בדיחה.
האחרונים לא מחפשים לעשות את זה,
מחפשים, החיפוש הוא דבר מאוד פשוט. לא, לא, אני לא אומר באירוניה. החיפוש, זה כל מה שצריך לעשות. אני לא אומר דבר באירוניה. אבל אתה לא תגיע לעולם.
בגלל ש...
זה לא כזה.
לא, יש בעיה שהמקרים מאוד קשה להכניס אותם לתוך מסגרות של כבר זה כל כך הרבה יותר מהכלל
זה אינדיקציה, זה לא בגלל זה שיהיה כל כך הרבה יותר מן הכלל זה אינדיקציה לזה שהתורה זה לא מערכת חוקים זה סיום בנקודה זה רק מערכת חיה זה בא לזה ביטי וכל מיני מקרים הכל זה מיליון מקרים אתה מנסה לקרב את זה, כן? דוגמת האולפן, דיברנו על זה בשיעורי הערב אז אתה מנסה לקרב את זה עם אוסף של כל מיני כללים ניסיונות קירוב שהולכים ואולי טיפה משתפרים אבל עדיין יש להם הרבה מקום הרבה מקום לשיפוץ אבל עוד פעם זאת הצורה שלנו לתפוס דברים בסדר כך תופסים את זה אבל לא שהמטרה היא ליצור בסופו של דבר סט כללים שמחשב יוכל לפסוק על אחד בכל מקרה זה נראה בעיני הרבה אנשים כאילו מטרת הלימוד בעצם אחרי שנפענח את הכל, נוציא את כל השטויות, נארגן כמה עסקים, נתכנס... לא, זה לא מה שעושים.
מה החולים עושים?
זה לא מה שעושים. זה לא מה שעושים.
להגיד את זה בדיוק, מה זה? מי יגע על הסוף?
זה לא מה שעושים.
לא תעשה...
זה מה שאומרים, זה לא מה שעושים. יש, השאלה היא... טוב, עוד שנייה, בואו נגמור את הרגע ואז נדבר על זה. לא, זה חשוב מאוד להבין את זה, רבותיי, זה... זה הדבר הכי חשוב שיש, זאת אומרת, צריך להבין את זה, זה נוגע אלינו כל רגע ורגע. תורה המשמעה עיונית ומעשית כאחת. כן, למדת את כל הציטוטים. על דבר שאינו נוגע למעשה, שואל התלמודי, מהי נפקמינה? אין דברים בלי נפקמינה, כן? מהי נפקמינה? אם אין נפקמינה, אתם מכירים את הר"ן בסנהדרין, דיברנו על זה פעם, לא? עד ה-90. על, על שור סיני בקמה. הגמרא שואלת שור סיני בכמה שור שהתקרב להר סיני אז בכמה דנים אותו כמה צריך להיות הבעלים שידון את השור כי מיטת הבעלים צריך מיטת השור אז למיטת הבעלים צריך 23 בעלים של נפשות שור סיני גם דנו ב-23 או לא זה הגמרא שואלת שאלה נפלאה אני חושב הר"ן שם שואל מה נפקא מינה אז יש שתי תשובות, אחת זה לנפקא מינה, הוא לא אומר קידושי אישה אלא לנזירות. זה המקור לנפקא מינה קידושי אישה. אנשים לא יודעים, אבל אני חושב שזה המקור. הר"ן אומר נפקא מינה לנזירות. מי שנודע לנזירות, על מנת ששור סיני הוא בעצם לשלושה. לפי זה כל דבר על האדמות שאתה עושה כמובן הוא לימוד תורה פר אקסלנס. כל דבר שלמדת, אז אפשר לדאוג לדאוג נזירות על תנאי זה. שאחרי זה איפה גם איזושהי שבועה עניינית, זאת אומרת, אני לא זוכר פה מה התשובה השנייה, כי פחות...
לגבי מצוות עזרה משהו? מה ידיעת האב הזה שאין לנו
כובד? כן, מה אין לך קמין?
השאלה אם זה נכון... אם זה נכון שזה... שבאמת רוצים לראות משהו מעשי.
לא. אני אחזור לזה עוד מעט.
הרי כל הדוגמאות האלה הן הדוגמאות הכי לא מעשיות שקיימות.
לא משנה, זה לא משנה כבר בכלל.
זה משנה במובן זה שזה בא לומר...
שהמטרה היא לא איך להתנהג. בסדר, אבל צריך להיות השלכה במזור המעשי. לא משנה מזור מעשי תאורטי.
זה שהחילוק הוא...
אבל צריכה להיות. זה הנקודה החשובה. עוד שנייה, בוא נחזור לזה עוד רגע.
שור סיני, ודאי שיש חילוק. אין לך פעמים איזה סתם כזה, אתה לא מבין.
הכלל הוא גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. חכם הוא שמעשיו מרובים מחוכמתו והכל לפי רוב המעשה. וגם מעשה רב, פשוט רשימת ציטטות שכוללות מעשה, אתם לומדים, מעשה הוא דבר חשוב. וכן לידידיה אלכסנדרוני, זה פילון, ידידיה אלכסנדרוני, האבות ונותן התורה היו בעצמם חוק חי נפשי ושכלי. כאן זה הרשב"א המפורסם בתשובה, כן, עם, עם ידעיה בדרשי. הרשב"א שם כותב על התשובה כנגד הנוסוק בפילוסופיה. יש סדרת תשובות שם עם חרם, עם החרם של הרשב"א שם, שלא לעסוק עד גיל 25 בעניינים האלה, אז אחת ההשמות שם היא שידעיה בדרשי וחבורתו, אלה שעסקו בדברים האלה, או עסקו בטרם זמנם בדברים האלה, גם הרשב"א אומר לא לעסוק, לא אומר לא לעסוק בכלל. לחכות קצת אבל אז הם תפסו את אברהם ושרה למשל כחומר וצורה את לא היו אישים קונקרטיים, לא רעה ושרה, אלא זה כן, אלא זה מייצג את רעיונו. אברהם הוא חומר ושרה היא צורה.
אברהם, אבל אברהם הרמב"ם, כל הנבואות הם קראו באמת שזה הכל.
לא, אתם לגבי נבואות, במקרא אני לא בטוח שאפשר למצוא את הסימוכין אצל הרמב"ם, אני לא יודע, אני לא בטוח. הם נסמכים על הרמב"ם, זאת אומרת, זה כתוב שם במפורש, הם נסמכים על הרמב"ם, והרשב"א לא מכחיש שזה נסמך על הרמב"ם, אבל הוא יוצא כנגד זה בשטף כסף, ועוד חכמי ישראל שם הרמ"א, והי, גם כן נלחם נגד התופעה הזאת, מי שרוצה יכול לראות קצת בהקדמה לחידושי הרמ"א ושיטות הראשונים בגיטין, יש כזה ספר שיצא, אני חושב שיש אותו פה. בהקדמה שם קצת מדברים גם הרמ"א היה יהודי שלא מספיק מכירים אותו, יהודי מאוד חשוב. בכל אופן,
אוהב לשון.
מה?
אוהב לשון.
מה המדיון? זה היה דרמה? כן, היה דרמה. מאיר הלוי, תודרוס, סבולציה. כל הפילוסופים בישראל היו שומרי תורה ומצוות ומדקדקים בקיומן מימות אריסטובולוס ופילון הכהן העולה לירושלים להקריב קורבן במקדש עד לאחרונים. אין, לא יכול להיות ניתוק בין העולם המעשה לבין עולם הלימוד, ובפסקה האחרונה הוא מדבר גם על עולם הפילוסופיה, לא רק על עולם הלימוד. זה נכון, כמעט, למרות שהוא עצמו מביא פה לכל אורך הספר כל מיני יהודים, שדווקא עולם המעשה לא היה הכי חזק אצלם. כן, זהו, קרמן כהן למשל, אפילו ענק אני לא בטוח, אמרתי, אני לא יודע, זה אני לא בטוח. אבל כן, הוא עצמו, אני לא... באמת שאלה איך הוא מתייחס לכל היהודים האלה שבעליל לא היו יהודים דתיים במובן המקובל, למרות הפילוסופיה שלהם הייתה בהחלט בעלת סממנים יהודיים, אבל טוב, זה באמת היה רק אולי נדבר עליה אחר כך, שנגיע אל החברה האלה. בכל אופן בואו נחזור רגע מה בעצם יש פה. פה אנחנו ממשיכים לקשור לא את הפילוסופיה עם התורה או עם המקרא, אלא גם את עולם המעשה, זאת אומרת זה כבר סופר את כל העולמות בציר אחד, זה בריח תיכון אחד. כל העולמות קשורים אחד לשני, אי אפשר לנפט. מי שרוצה לעסוק רק בדבר אחד, הוא התחיל בסעיף בב, הוא התחיל עם היחס בין הפילוסופיה לבין הכתוב או לבין התורה. כאן הוא מדבר היחס בין הכתוב לבין המעשה. זה כאילו איזושהי בחינה אולי עולם נמוך יותר, זה עולם העשייה. אז בעצם כל העולמות חייבים להיות קשורים, אין ניתוק. הראיות שהוא מביא הם גם בין היתר גם ראיות היסטוריות, זאת אומרת העובדה שהפולטים באנשים בתחומים השונים, הם היו פולטים בדרך כלל בכל התחומים. מה בעצם תפקידו של המעשה לפי הראייה הזאת? אז בואו נחזור רגע לעניין של המיין הפקמינה שהתחלנו אותו קודם.
במובן שם השאלה היא אולי הפוכה, מה תפקיד המחשבה?
מה?
מה תפקיד המחשבה?
כן, אני תמיד שואל את השאלה לפי ההסתכלות שלי, אתה צודק.
המעשה הוא המציאות,
מה תפקיד המחשבה?
לדעת איך לעשות את זה.
שהמחשבה היא המציאות, השאלה מה תפקיד המעשה, אבל זה טוב, מרגישה שיכולה לסדר. השאלה מה אהבה אמינה, זאת אומרת, מתקנה היא ששניהם חשובים. אהבה אמינה שלי כנראה אחרת משפטון. טוב, אבל אתם צריכים להבין באמת למה נדרשים הדברים האלה. אז לגבי המים הפקמינה, אני חושב שצריך להבין, חיים כידוע, תמיד ששאלו אותו מים הפקמינה על איזושהי סברה שהוא אומר, זה מה נפקמינה להבנת הקבוצייה, מה זאת אומרת הפקמינה. אז כאילו לא, מה אתה שואל אותי מה נפקא מינה? אני אשאר, אני מדבר איתך על הלכות עכשיו, אנחנו מדברים על איך להבין דברים, מה זה מעניין, אין לאלה שום נפקא מינה. מה אני משנה עכשיו? אתה מבין או שאתה לא מבין מה שאני אומר? מסכים או לא מסכים? זה המשור שבו אנחנו דנים. עכשיו שאני כמובן הגמרא, כמו שהוא עצמו אומר, כל הזמן שואל את מה נפקא מינה, מה רב חיים לא רואה את הגמרות האלה. אז ברור שרב חיים בא להדגיש נקודה אחת, אבל יש גם נקודה אחרת. רב חיים רצה להדגיש שהעניין בלימוד תורה הוא עניין במושכלות, וזה בוודאי שיטתו של רב חיים. עכשיו ברור לגמרי שזאת גישתו, הוא לא כתב בשם החוק שיטה משנה מחשבתית סדורה, אבל זה פשוט הקרין את זה על כל צעד ושעל.
זה
נכון? מה? אני יודע שזה זה גם נכון, אבל לא יודע, אני לא צריך לי ולדחוותי. אני חושב שכן, אני מזדהה עם זה בכל אופן, לא משנה, בוא נראה את התמונה כולה. אז למה באמת הגמרא כל הזמן שואלת מהי נפקא מינה? כי אין, התפיסה היא, וזו קביעה מעניינת של עצמה, אין הבחנה נכונה ומשמעותית בעולם הרוח שלא יהיה לו נפקא מינה למעשה. אין דבר כזה. זה כל מהותה של תורה. כל מהותה של תורה זה שהעולם הרוחני זה לא עולם מנותק, אתה יכול להגיד לו מה שאתה רוצה, כמו שלפעמים נזמה לנו כשאנחנו לומדים עיון. זה עולם שתמיד יבוא גם לביטוי בעולם המעשי. עכשיו שימו לב, אין כוונתי לומר שמטרת הלימוד היא לדעת מה לעשות. להפך. אני רוצה לדעת, להכיר את העולם באופן מושכל, לעשות פעילות של המושכלות. אבל לדעת אם המושכל הזה הוא אמיתי, לדעת אם ההבחנה הזאת היא נכונה, היא קיימת, יש לה שורש, הבחנה קיימת זה לא דבר נכון כמו שתפסים פילוסופים. הבחנה קיימת זאת מציאות. יש בעולם הבחנה כזאת. יש בעולם הבחנה בין דין בגברא ודין בחפצא. אם יש את שני הדינים או אין את שני הדינים, אבל הם קיימים, זה מציאות. מציאות בעולם צריך להיות לה ביטוי במישור המעשי. זה כל מהותה של תורה. הקישור הזה בין המחשבה לבין עולם המעשה.
אני רוצה לך לעשות את המעשה לזה. אני רק חריצה אותו כדי להגיד את זה הכי נכון.
רגע, שנייה אחת. צריך לראות שלב שלב. אז לכן, כששואלים מה המסקמינה, שהגמרא בכל מקום שואלת מה המסקמינה, בדרך כלל מסיקים מזה מסקנות, כאילו שכל הגמרא בא רק לכתוב את ספר החוקים, איך צריך להתנהג. אבל מעין משהו שיניב אמר קודם. אבל זה לא נכון. מה המסקמינה? הכוונה, הניתוק בין עולם, העולם האינטלקטואלי לעולם המעשה, זה נחלת הפילוסופים. וזה לא תורה. אבל, זה לא אומר שהמטרה כולה היא רק לדעת מה לעשות. זה לפחות לא אומר את זה, אני גם חושב שזה לא נכון, אבל זה לפחות לא אומר את זה. מה שזה אומר זה שחילוק נכון במישור העיוני, המופשט, התיאורטי, הפילוסופי, אין דבר כזה חילוק נכון שאין לו שורש בעולם המעשי. אין דבר כזה. אחרת אין לו שורש, הוא לא קיים. זאת אומרת, החילוקים הם לא רעיונות אינטלקטואליים מנותקים. זה חייב להיות משהו שבא לידי ביטוי בעולם, ושזה נברא העולם. העולם נברא כדי לממש, כדי לגשם באיזשהו מובן את הרעיונות. אז לכן, אם זה לא בא לידי ביטוי בעולם המעשי, אז זה לא קיים. זאת אומרת, מצטריך חברי אלוקה, אני צריך מתוך התמונה הבצרית, הגופנית, להבין איך בנויים העולמות המוכניים. אז זה ככל כאינדיקציה לחקירה השכלית, הרוחנית שלי. אבל... מה?
לא, הכל כאינדיקציה, זה מצד שני, כל המטרה זה להביא את החלק הזה לידי מעשה, זה המטרה.
כדי שהחקירה השכלית תיעשה מתוך עולם מעשי. לכן מה
קרה עולם המעשי? עולם המעשי הוא בשביל האינדיקציות?
עולם המעשי? לא, זה החקירה האינטלקטואלית, או התורנית, האינטלקטואלית זה קונוטציה זרה. החקירה השכלית נקרא לה, של העולמות הרוחניים במושגים האלה, אנחנו צריכים לתפוס אותם במושגים של העולם הזה.
במושגים, אבל איך
זה העולם הזה? במעשה, במעשה, מה שבאת? זה המושגים. המושגים של העולם הזה זה שור, זה בור, זה המושגים.
לא שיש שור.
לא, לא, אבל איך זה, יכול להיות גם ללכת על המשיכה, שור סיני, מה אני שואלת? עובדה שהיא שואלת שור סיני בכמה. שור סיני מת, מה אכפת לי? לא יהיה אתי אף פעם. נכון, אבל הוא היה, בהר סיני הוא היה. הייתה מציאות שבה ודאי תהיה השלכה, יכול להיות שיש עוד השלכות, כן, אבל אני אומר, אני רק משתמש בזה כדוגמה.
איך נראה
את זה, יש להשלכה
למעין? מה זאת אומרת? אם נדר זה גבירות דעת האוכלות, זה ברור, אבל נניח אם לא היה,
לא, לא, אני לא מדבר על קידושי אישה. לא, זה קידושי אישה זה סתם תעלול, אני מדבר על נפתמינה, נפתמינה ממש, כן. זה סיני, זה לא סיני, יד הרב. הרב שם שואל, מקרה מציאותי בעולם, שיובן אחרת אם נתפוס כך או נתפוס כך.
האם יש דברים שהיא בעולם? לא יש דברים בעולם. לא יש דברים בעולם. אבל המקרה הזה דברים אנחנו עושים דברים בעולם.
לא היו מעולם וגם לא יהיו.
לא יהיו.
לא.
בואו נכון כדי
לא יהיו. זה לא אכפת אם לא יהיו, אבל...
למה לא אכפת אם לא יהיו דברים בעולם? מה אכפת? מה אתה נתון עדיין בשוק מצד ספרה אם לא יש דברים בעולם?
כי השור הוא משמש עצמי כאמצעי. כאמצעי להבנה.
אבל
אתה
יודע
שאם
יש
דבר אחד. בוודאי. לא, אבל השאלה למה הגמרא שואלת מה הנפקמינה? אז אני אומר, הגמרא שואלת מה הנפקמינה, שהגמרא טוענת שנכון, יכול להיות שהגמרא טוענת לפחות, שהמטרה היא באמת רק הבנה, אתה צודק. אבל אין דבר כזה הבנה נכונה אם אתה לא מוצא לזה ביטוי בעולם המעשה. עכשיו, לא ביטוי שאתה חייב להתקל בו בחיים שלך, אבל זה חייב לבוא לזה ביטוי במושגי עולם הזה. השור שעמד ליד הר סיני,
כמו שאני מציע
כי הוא עכשיו גם מסגל המזה,
אני
מציע מסגל המזה,
אני
לא חושב שאתה... אז זה כבר אתה לוקח את זה
עוד קצת הלאה,
יכול להיות שאתה צודק.
כן?
לא, 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 אתה לוקח את זה קצת הלאה, כי אתה מדבר על מושג השור, מה זה להמציא מושג של שור? אתה לא יכול להמציא מושג של שור. אם אין מושג כזה, אז לא תוכל גם להמציא אותו, אתה מבין? זה לא...
זה קצת הלאה, זה קצת הלאה.
לא יודע, אתה מבין? בסדר, אני שואל עד איפה לקחת את זה אני לא יודע, אבל זה העיקרון. עד איפה בדיוק לקחת את זה אני לא יודע.
ברור שלא הכוונה שהעולם הוא נברא כדי להבין את האידאו.
למה לא? למה זה ברור? המציאות נבראה כדי לייצג את האידאו באופן מוחשי.
זה משהו הפוך לחבר. השאלה אם העולם הזה הוא אמצעי להביא את הדברים, או שהוא
הפכי... זה המציאות, עכשיו מה אני אראה את זה? השאלה מה אני נבראתי, לא מה השור נברא. השור נברא כדי לגשר...
למה
אני נבראתי? אני חושב
כדי לממש את אותם רעיונות שגל בחלוקים בידי מעשה.
לא כדי לממש, לא. הפוך. כדי מתוך עולם מעשי להגיע לחילוקים.
הרב לקח שאלה.
והנקודה...
כמו שהוא נותן פה, זה לא שבסוף גם הפילוסוף הלך והקריב קורבן. לא שהוא... הוא חשב על קורבן.
לא, לא, רגע. טוב, אנחנו רוצה נותן את הדרך, שנייה אחת. אתה גמרתי.
תמוד שמגיע לידי מעשה.
רגע. אנחנו נביא עוד שנייה אחת. קודם כל, לכן התחלתי מהמיין הפקמינה. אחרי זה יהיה הצלב הבא. עד עכשיו דיברנו על המיין הפקמינה. קודם כל, השאלה מיין הפקמינה. כי אינדיקציה לשאלה אם הסברה שאתה אומר היא נכונה או לא. אז אני אומר למה? כי נפקמינה חייבת להיות לסברה נכונה. אין סברה נכונה בלי נפקמינה. לא יכול להיות. לא בגלל שהמטרה של הסברה זה הנפקמינה. אלא בלי שיש נפקמינה, אז הסברה שלה היא לא...
אבל הלימודי זה נכון.
לא, רגע. אבל אנחנו אומרים לסלב הבת לעשייה. רגע. מה?
אם יש נפקמינה תיאורטית, לא משנה.
מה עובדה שאני... כן, אני תמיד אבל תורס. בעצם, אז תודה. יכול להיות, מה קרה אותם? יכול להיות שאתה תורס. אני לא
תפקמינה,
בינית, עוד פעם. לא, לא, רק להגיד... אני יכול להגיד שה...
השמירה...
זה בסדר. זה יכול להיות שזה בסדר. נכון, כן.
כלומר, חוץ בתוך עולם מופסד של אין השום?
לא, הוא לא מופסד. הפוך ממופסד. הוא לא יהיה קיים, אבל הוא הפוך ממופסד. בין צורר ומורה זה דבר מאוד קונקרטי, אנחנו מבינים אותו היטב, במושגים שלנו, הכל ברור. נכון, הוא במקרה היסטורית לא היה, מה יש?
לא, לא. זה מה
שמורכים,
הוא לא
יגיע גם.
לא.
גם כנראה לחייזר שיפול
ו...
בסדר, אם אתה יכול לדמיין דבר כזה במושגים שלך, אז בסדר.
אני חבר אומרים שבין צורר ומורה לא היה ולגיע.
כן.
אז לא צריך להבין אף פנימה...
לא, למה לא? תן צער.
כן, כן, אחרי זה לא יהיה.
בסדר, לא משנה, זה
לא
צער.
לא,
כן, אבל
חשוב לי
כי זה העולם שעורר. אבל הסיטואציה זאת היא סיטואציה של העולם הזה. אז לא צריך להבין, בסדר.
כי
זה
צורר ומורה,
נשאר במושג
של
העולם
הזה. אבל זה
תורת,
זה לא
יהיה. כן, אבל זאת נפקמינה, עוד פעם. כי ההבנות עצמם לא מנוסחות בצורה של נפקמינה. ההבנות עצמם זה הבנות. תמיד צריך להיות ביצוח של נפקמינה במושגים. למה? כי חייב להיות שיהיה לזה איזשהו ביטוי במושגים משישים. חייב להיות.
נפקמינה לאדם שבעולם לא ימות. לא נפקמינה כזה, אני מבין מה זה אדם שבעולם לא ימות. אבל לא נפקמינה כזה.
אולי, גם כי נפקמינה עוד פעם.
לא, אבל לא יהיה דבר כזה.
מה אם
לא יהיה? לא, לא יהיה דבר כזה בגמרא נפקמינה כזה.
אה,
בטר אומרי לא נפקמינה
כזה. כפי שירדו באבים, היה פעם מה כזאת? מה במנחות מדברת על חיטים שירדו באבים? מהעננים.
כנראה? עוד את הדוגמאות...
אני לא אבקים את זה... כל מיני, דברים בגמרא באיזה מקום גם על הירח משהו.
לא, זה כמובן
על הירח.
לא, זה לא יהיה מסיבות, לא כי זה לא לוגי... זה מבטא מציאות שיכולה להתמודד בצורה אחרת בצורה דומה. זה ביטוי קיצוני שזה הבטחה שהוא לא יקרה, זה לא מרתי דברים שלא קורים. כן, אבל הסיבה שהוא לא קורא הוא סיבה לא מציאותית.
אבל איך אתה יכול להגיד לך מעכשיו שהוא לא יפיד להיות?
זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הנקודה, כי זה לא משהו הגיוני שלא יקרה, אני חושב שזה קבלה כזאת שזה יקרה מה שדבר כזה לא יקרה.
או ש... או ש... לפחות איתי אני חושב צודק.
מבחינה לוגית,
זה לא... הוא אומר שמשהו פה כנראה נראה לו שלא יכול לקרות. אחרת מה, זה נבואה, זה קבלה כזאת ידענו שאתה חושב.
לא, זה לא יקרה.
כן, 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 יש שם כל מיני... טוב, בואו נמשיך רגע הלאה, אנחנו עדיין נשארנו בעולם הלימוד, ברור שיש גם משמעות למעשה וצריך להבין מה, מה קורה פה. האמירה הזאת שהוא ממשיך איתה, או אולי נמשיך הלאה רגע עם הקטע הבא, ממש קטע אחרי קטע. עם האבות ונותן התורה היו בעצמם חוק חי נפשי ושכלי. התפיסה הזאת של אברהם ושרה כחומר וצורה, זו תפיסה שיונקת מחד מהרמב״ם, לא בטוח שהרמב״ם עצמו סבר ככה, אני לא נראה מדבריו שהוא מדבר גם על המקרא או על התורה עצמה. הנבואות אולי, אבל על מאמרי חז"ל ודאי, הוא אומר את זה מפורשות. שמאמרי חז"ל זה רק הרבה מהם לפחות, זה רק אלגוריות ולא דברים שהיו באמת, מה שלהפך, מי שחושב שזה היה באמת הוא מקראת הטיפשים, אבל על המקרא, לא, אני לא מכיר לפחות ראייה ברורה את הרמה אומר כך, הסברה הפשוטה היא שזה לא כך, והרמה לא אומר בשום מקום את זה, אני חושב, לא יודעת מה שאני מכיר לפחות.
אני דלג אם יש הרבה אמירות כאלה.
טוב, כן. זה גם השאלה מה זה,
זה בדיוק מה שרב עשה, זה פשוט מושג רוחני, זאת אומרת, לראות את זה כמשל.
מושג רוחני זה לא משל, מושג רוחני זה קיום ממש. לא, זה בדיוק חשוב מאוד. גם דברים רוחניים זה דבר קיים. זה לא...
זה קיום אחר.
כן, כן.
זה עוד שלב של...
לא, אבל אין לך את הדבר הזה, זה כך מתארים את זה.
לא, לפני שאנחנו לא יכולים להגיד שאברהם לא היה קיים, כי הרי המושג אברהם יכול להיות קיים.
רגע, בדיוק זאת הנקודה, בדיוק עכשיו אני מגיע לזה. זה היום מאוד פופולרי לנפץ מיתוסים. זה בעצם ניפוץ המיתוסים הראשון, הדבר הזה. היום אומרים שטרומפלדור, כן, אמר, זה מקבל הכללה ברוסית, לפני שהוא אומר, לא טוב למות בעלותינו, מרי אנטואנט, או כל המיתוסים שכולם גדלו עליהם, היום כל מיני חובבי מאמרים בהיסטוריה אוהבים לנפץ אותם. אתם יודעים שאי אפשר לפרסם מאמר הזה שטרומפלדור אמר טוב למות בעלותינו, זה כולם יודעים. עכשיו פרסם מאמר רק על זה שהוא גילל ברוסית. בכל אופן, אז מה זה? במבט ראשון, ניפוץ מיתוסים זה דבר מאוד מוזר. אי אפשר הרי לנפץ מיתוס. איך זה לנפץ מיתוס? הרי באמת, המיתוס של טרומפלדור באמת תלוי בשאלה אם הוא אמר את זה או לא אמר את זה. מה זה מעניין בכלל? טרומפלדור לא היה ולא נברא. מה שרוצים לחנך, המיתוס, הערך, שרוצים לחנך,
הסמכה,
בדיוק, זהו, אני חוזר, כאן אני אומר, זה המשך ישיר אותו מתי הקודם. הערך שלא אנחנו רוצים לחנך על ידי המיתוס הזה, או אלה שאמרו אותו, רצו לחנך לאורו, זה היה הערך של הקרבה למען ארץ ישראל, למען העם, למען המולדת וכו'. הערך הזה הוא לא תלוי בשאלה אם טרומפלדור היה ונברא או לא היה, זה אמצעי להמחיש אותו. נכון? אז עכשיו, אפשר להתפקח ויכוח היסטורי אם טרומפלדור היה או לא היה, אם הוא אמר או לא אמר, כל הוויכוחים יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה קשור בכלל לשאלה אם הערך נכון או לא, אבל העובדה היא, אם תשימו לב, במציאות זה קשור. אבל אלה שלא מאמינים בערך, מנפצים בכוח גם את המיתוס ההיסטורי. מה אכפת לכם? אז היה אידיוט אחד ששמו טרומפלדור, והוא אמר טוב למות בעד ארצנו, והיה אידיוט בעצם, אנחנו צריכים להיות חכמים ולא למות בעד ארצנו. אם אתה מתווכח במישור הערכים, מה זה קשור לוויכוח ההיסטורי? למה אתה צריך לנפץ את המציאות ההיסטורית? זה ההפך. אתה יכול, אם אתה במקרה מאמין שגם המציאות ההיסטורית היא ככה וגם לערך אתה לא מסכים, אז בסדר. אבל למה זה תמיד הולך ביחד? זאת אומרת, למה מי שמקבל את הערך גם מאמין שטרומפלדור היה וצועק על מנפצי המיתוסים? ומי שלא מקבל את הערך, דואג גם לנפץ את הבסיס ההיסטורי לערך.
כל פעם שאלה היסטורית, זה ברור. למה כל אלה שעושים את תקומן במקרה גם שמאלנים על דתיים? לא תמתה אף את הלפי ציוני שהבן אורך את תקומן. לא, באמת, שם מוצגת את השקפה ולא מוצגת לא מוצגות...
לא, אבל שם זה השקפה, זה קצת הנקודה. גם המיתוס של טרומפלדור הוא רק השקפה, הוא לא מקרה. זה אי הבנה של מיתוס, לחשוב שאתה מנפץ מיתוסים. לא, הם רוצים לנפץ את הערך. הרכב האלה הם פה כולמים, הם לא פה
טרומפלדוריאלי.
אז אני אגיד לך מה הערך. אין, אני אגיד לך... לא, זה לא... לא, הם חושבים בסדר. אני אגיד לך למה הם חושבים בסדר. לא בגלל שהם טיפשים וגם אני טיפש, זה אפשרות אחת. אבל יוסי, גם אמירה עליי, אז אני לא נוטה אליה. אני חושב שהדבר היותר נכון, זה שגם הם מבינים וגם אני מבין. אולי לא על פני השטח, אבל אם חושבים קצת, אז מבינים. אין מיתוס נכון שלא היה במציאות. זאת אומרת, מיתוס שתופס את האנשים, זה דבר שהיה לו קיום. רעיון מנותק לא יתפוס. והוא לא יתפוס כי הוא לא אמיתי. לא בגלל, זה לא מקרה. זה לא איזה אפיון פסיכולוגי. פה יש טענה פילוסופית. זאת אומרת, דבר שאין לו שורש מציאותי במציאות של העולם, הוא גם לא יכול להיות רעיון שיתפוס. כי רעיון שתופס, רעיון נכון, זה רעיון שחייב להיות לו ביטוי בעולם המעשי. כן, כל דבר. כל דבר. היה איזה איזשהו ביטוי, לא יודע, צריך להבין. זה יכול להיות אפילו שכל הביטוי שהם אומרים, אני בכלל לא שואל לזה על אותה. יש כל מיני דברים. מה, אתה יודע מה היה? ניסים לב בכל מקום.
דבר כבר, כל מיני כוחות. אתה יודע למה אומרים, אני יודע שזה
נתפל. זה? נכון.
אני
מקבל
את
זה.
אולי
זה נכון. השאלה היא איזה נתפס כל כך חזק. אני לא מאמין שמשהו באמת יכול להתאפס חזק, וזה לא פסיכולוגיה, זאת השקפת עולם פילוסופית, אותה השקפה שאני מדבר עליה פה. זאת אומרת, אין רעיון נכון שאין איזשהו שורש מציאותי. אנחנו מדבר על זה הרבה בעצם, שכל מיני גוונים שונים של העניין הזה. שדברים, רעיונות שתוצאים, יש בהם משהו אמיתי. אנחנו כמובן ממשיכים צעד אחד הלאה, אנחנו אומרים, זה שיש בהם משהו אמיתי, זה גם אומר שצריך להיות איזה ביטוי בעולם המעשה. פה, שימו לב, אני מראה לכם עכשיו תמונת, אני חושב, השקפה או ראייה באיזשהו מובן מטיעונים שהם לא קשורים בכלל לדעת. זאת אומרת, כל ניפוץ המיתוסים הרציוני, אני חושב שבאיזשהו מקום הוא מראה את זה בצורה מאוד חזקה. אחרת מה אכפת לך? יגידו אלה שטרום פלדור אמר, ואלה יגידו שטרום פלדור לא אמר. פעם אחת תודיע לציבור, רבותיי, אל תהיו אידיוטים, זה לא כזו טרום פלדור. טרום פלדור לא היה ולא נברא. השני אומר שאני ישבתי על קברו, בסדר, אבל אני רוצה להגיד לכם שצריך למות ועד ארצנו, זה מה שאני רוצה להגיד לכם. זה לא פשוט סיפור טוב לילדים, וזה נחמד, זה
לא טוב. אחרי זה נגיד על קברו, לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כן, אני חושב שכן. כולם מתקוממים כשאני שומעים את ניפוץ המיתוסים האלה. מי שלפחות ערכי הציונות חשובים להם. זה ברור שזה ככה. למה זה ככה? כי אין דבר כזה, כי ערכים אמיתיים זה רק דבר שיש לו ביטוי בעולם המעשה. וזה הרגשה שאנשים בדרך כלל אולי לא מודעים לה. אני משתמש בהתנהגות שלהם כדי להראות דברים שאולי, אני לא אומר שהם חשבו לעצמם, רגע, אם זה לא היה בעולם המעשה, זה כנראה לא ערך נכון. אני לא טוען שאנשים... אלא, אבל אתה רואה שהם מרגישים שיש קשר בין הניפוץ, האירוע ההיסטורי לבין הערך. וזה דבר שעל פניו הוא מאוד מוזר. אצלם זה לא מוזר, הם לא חושבים על זה בכלל. אבל באמת אם אתה חושב על המציאות הזאת, זה מצביע על דבר הרבה יותר עמוק. זה מצביע על משהו שאנשים, יש אנשים תחושה פנימית, וזה הקדוש ברוך הוא אנשים יחדים בהם, זה לא תחושה המקרית. זאת התפיסה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. אין אידאה נכונה שלא בא לזה ביטוי בעולם המעשי. רמה כזאת, רמה אחרת, זה לא הכל תורי בטרומפלדור, אבל עוד פעם, טרומפלדור ועוד נהיה תמור, זה כן תמיד בהם. זאת אומרת, אם אף אחד מהם לא היה, אז משהו פה לא היה נקפץ.
זה לא בהכרח,
אני לא יודע, יכול להיות שיש גם כוחות נסיעה אחרה, יש כמה דרגל, זאת אומרת, זאת עוד לא ראייה שגם זה דבר טוב, אני אמית לראייה במציאות, זאת אומרת, זה לא מה שאני צריך להתפרף לידע.
לא, תחפש מה אמיתי בזה, כל לא,
זה דבר אמיתי. יש פה משהו אולי אמיתי, יכול להיות, וכן, אני לא חושב שלהגיד שמשהו שבוודאי, זה בוודאי נכון, זה בוודאי לא נכון, אבל... זה שיש בזה משהו אמיתי, אני חושב שכן. משהו שתפס, משהו אירוע משמעותי שמקבלים אותו בציבור, אולי בעולם פרטי לא, אבל קשה מאוד להכניס את התחומים פה, אני לא יודע סיב הגדרות, גם קודם מה שאיתה הייתה, אני לא יודע סיב הגדרות, אבל חשוב מאוד לשים לב לעקרונות האלה, אני חושב שזה כל התורה כולה. זה פשוט המהות של כל התפיסה התורנית מול כל התפיסות המצפיות האחרות, או לא מול כל, אבל מול הרבה. שאין, הקישור בין העולם הרוחני לעולם המעשי הוא הכרחי, זה אחד לאחד. זאת אומרת, אין דבר, זה המים נפקמינה, זה אותו דבר, זה ההמשך, האבות היו בעצמם חוק חי, נפשי ושכלי, למה? מה כולם מתרגשים מזה, עכשיו התחלתי עם המיתוסים, אז לא המשכתי. מה כולם מתרגשים מזה, שבסדר, אז אברהם ושרה היו חומר וצורה, אכפת לי משהו. אני צריך ללמוד מהמקרא הזה, מה שאני צריך ללמוד, בשיעורים שאתם לומדים בתנ"ך, בסדר, אז אנחנו יכולים לעשות כל השיעורים האלה גם אם אברהם ושרה לא היו, מה זה משנה? אם זה מה שהקדוש ברוך הוא יותר ללמד אותי דרך התנ"ך, זאת אומרת, אם כופרים בזה שהקדוש ברוך הוא נתן, אם את קשור לתנ"ך, אז אני מבין. אבל מה אכפת לך עם אברהם ושרה עם עצמים קונקרטיים, או שמייצגים רעיונות של חומר וצורה? מה זה משנה? הנקודה היא בדיוק אותה נקודה. למה הרשב"א התקומם נגד התפיסה הזאת? כל גדולי ישראל שם התקוממו. גם הרמב"ם, אני לא מכיר מקור אחר ברמב"ם, הוא לא כותב, אבל... התקוממו לנגד, כי זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שתהיה תפיסה נכונה. בלי שהיה אירוע במציאות שהוא השורש שלה. אברהם ושרה הם אכן השורש, יכולים להיות השורש של חומר וצורה. בסדר. אבל שורש זה דבר במציאות, זאת אומרת, ייצוג במציאות זה עוגן מציאותי של הרעיון המופשט. ביטוי מציאותי, הגשמה, כן, של הרעיון המופשט.
איפה?
מה? חושבים לפועל. הם היו לפועל, כן, זה בדיוק הנקודה. כי אני אומר, בדיוק כמו טרומפלדור, להבדיל אולי. זאת אומרת, יש להם משהו, מה אכפת לך ניפוץ המיתוסים של אברהם ושרה, אם כל מה שאתה רוצה מאברהם ושרה זה רק ללמוד מה שהם עשו, התיאור קיים בכל מקרה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בשביל ללמד אותה, אז מה אכפת לנו אם הוא ימציא שתי דמויות כמו אברהם ושרה, ויפר לנו איזושהי מיתולוגיה משלנו. אז בסדר.
בשאלה של הקודמת, אז העיקר זה להיות בפועל.
אה?
כן, אז העיקר זה להיות בפועל.
עכשיו אנחנו נמשיך לשלב השלישי. כל הפילוסופים בישראל היו שומרי תורה ומצוות ומתקדקים בקיומה וכו'. יש הביטוי הזה של תלמוד גדול, גדול תלמוד שמביא אליהם מעשה, זה מופיע כמובן בקטע השני, לא הרביעי, אבל הביטוי הזה כולל בתוכו סתירה פנימית. אתם הייתם פה בשיעור של הרב במצווה, יש תלמוד ומעשה?
לא.
תלמוד גדול זה מביא... זה סתירה, זה דווקא סתירה פנימית. תלמוד גדול, בגלל שהוא יחיתים של המעשה. זה לא גדול?
מי
גדול? התשובה היא בדיוק, זו התשובה היא, אבל צריך לשים לב לנקודה של השילוב. זאת אומרת, זה המאמר של רבי בליסטיין, שגם אותו הזכרנו ממני בפעם הקודמת, לחקירות. אנחנו רגילים לחשוב בצורה דיכוטומית, או התלמוד או המעשה, מי יותר גדול, אז או זה או זה, זאת אומרת, הלוגיקה מחייבת, אם זה אז לא זה, ואם זה אז לא זה. לא, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, מי הוא התלמוד הגדול? זה אותו אחד שמביא לידי מעשה. מה זאת אומרת? כשאתה לומד פילוסופיה, או אתה לומד משהו אחר, זה לא דבר שמוביל למעשה. אז גם התלמוד שלך לא שווה כלום. זאת אומרת, המהות של... והתלמוד הוא גדול. אבל הוא גדול בגלל שהוא, יש לו אינדיקציות מעשיות, הוא מוביל למעשה. זאת אומרת, זה מעיד באמת על גדלותו של התלמוד. לא שהתלמוד הוא מכשיר. אבל אתה לא